אתם מאזינים לטרנס וורלד רדיו.
מזמור לדוד אדוני, מזמור לדוד אדוני, מי יגור באוהליך, מי ישכון בהר קודשך, מי יגור
באוהליך. בליבי צפנתי, פרשנות מקרא מספר בראשית ועד ספר ההתגלות, מבוססת על סדרת הלימוד Through the Bible מאת ורנון מגי, עורך ומגיש דני גלי.
ודובר אמת בלבבו, הולך תמים ופועל צדק, ודובר אמת בלבבו.
מתוך מזמור למד, אדוני ברצונך העמדת להרי עוז, הסתרת פניך הייתי נבהל, אליך אדוני אקרא ואל אדוני אתחנן, מה בצע בדמי ברידתי אל שחת, היותך אפר, היגיד עמיתך, שמע אדוני וחנני אדוני, היה עוזר לי, הפכת מספדי למחול לי, פיתחת עסקי ותעזרני שמחה, למען יזמרך כבוד ולא ידום, אדוני אלוהי לעולם עודך. שלום וברכה. פרשת במדבר פותחת את ספר במדבר בסיכום של המפקד שנערך במדבר סיני בראשון לחודש אייר בשנה השנייה לצאת בני ישראל ממצרים. המפקד הקודם שנערך בשנה הראשונה לשהותם של בני ישראל במדבר בעת הקמת המשכן, שנתוניו זהים לאלה המופיעים כאן, מעמיד את החוקרים בפני בעיה. האם נערכו בעם שני מפקדים נפרדים, בהפרש של מספר חודשים בלבד זה מזה? סביר להניח שמדובר באותו מפקד עצמו, כשספר שמות בפרק למד מביא את הרקע המקורי והאותנטי לעריכתו. בד בבד עם הקמת המשכן, נערכו התוכניות לפריסת המחנה בעת חנייתו ובעת מסעו ולחלוקת התפקידים בין הלוויים. לערכת תוכניות אלה דרוש היה מפקד מדויק של העם ושל הלוויים. מכאן עולה שהחומר הסיפורי סודר מחדש באופן שמתאר את מפקד בני ישראל וערכותם בפרקים א' וב' בספר במדבר, ומפקד הלוויים וערכותם בפרקים ג' וד'. כל זאת כהכנה לתיאור המסע מהר סיני, מפרק י' ואילך. מטרתו המוצהרת של המפקד, המובא בפרקים א' וב' בספר במדבר, הייתה לספור את הגברים שהגיעו לגיל 20 והיו קשירים לשירות צבאי כהכנה למסע לארץ ישראל. במצרים נלחם אדוני את מלחמתם של בני ישראל, בניסים ובאותות. מעתה והלאה ילחמו בני ישראל את מלחמותיהם בעזרתו של הקדוש ברוך הוא. משה הפקיד בידי כל בית אב את האחריות על ספירת בניו הבוגרים, בעוד שהוא וראשי השבטים מנצחים על המלאכה. בדרך זו התפקדו כל בתי האבות בעת ובעונה אחת, והמפקד הסתיים תוך זמן קצר יחסית. אנו קוראים בספר במדבר פרק א' ופסוק ה'. ואלה שמות האנשים אשר יעמדו איתכם. מצוות המפקד כוללת גם את שמות הפקידים האחראים על ביצועו, נשיאי 12 השבטים. לראובן, אליצור בן שדיעור, לשמעון, שלומיאל בן צורי שדי, ליהודה, נחשון בן אמינדב, ליששכר, נתנאל בן צואר, לזבולון, אליאב בן חילון, לבני יוסף, לאפרים, אלישמע בן עמיהוד, למנשה, גמליאל בן פדצור, לבנימין, אבידן בן גדעוני, לדן, אחי עזר בן עמישדי, לאשר, פגיאל בן אוכרן, לגד, אליסף בן דאואל, לנפתלי, אחי רע בן עינן. על מרבית האנשים החשובים האלה, אין אנו שומעים עוד דבר. היחיד מבני הרשימה הזו שבאנו פוגשים עוד פעמים אחדות בכתובים, הוא נחשון בן עמינדב למטה יהודה, שהיה לפי המסורת הראשון שקפץ לתוך מימי ים סוף, ושבזכותו נבקע הים לפני בני ישראל. הוא שב ומופיע גם בספר היחוסין של ישוע המשיח. אלה קרואי העדה, נשיאי מתי אבותם, ראשי אלפי ישראל הם. אלף היא המסגרת הגדולה ביותר בתוך השבט. מאותו שורש גזור גם המונח אלוף שמובנו ראש משפחה גדולה. קרואי העדה, נשיאי מתות אבותם וראשי אלפי ישראל, הם תארים שונים שניתנו לראשי השבטים. ויקח משה ואהרון את האנשים האלה אשר נקבו בשמות ואת כל העדה הקהילו באחד לחודש השני וילדו על משפחותם לבית עבודם במספר שמות מבין 20 שנה ומעלה לגולגולתם כאשר ציווה אדוני את משה ויפקדם במדבר סיני. ביום שבו נצטווה משה לפקוד בני ישראל, הוקהלו כל אנשי העדה כאיש אחד, וכולם הסתדרו איש לפי שבטו ומשפחתו ובית אביו. כך אפשר היה למנות בשמו של כל אחד ואחד, לאסוף את הרשימות ולהגישם לראשי השבטים. לכל איש יש שם ולא מספר. את הספירה עושים הפוקדים בסיום המפקד, לאחר שאספו את המגילות, עליהם רשמו את השמות. לעניין השמות ומגילות היחוסין של המתפקדים, יש חשיבות רבה, לכן מודגש במצווה שכל גולגולת נספרת, משום שלכל אדם יש שם וייחוד, והוא אינו רק מספר או בורג במכונה העצומה שאפשר להחליפו אם יאבד מערכו. לכל אורך המקרא נשמרו רשימות היוחסין שהובילו בסופו של דבר למשפחה שממנה ייוולד המשיח. והיו בני ראובן בכור ישראל, תולדותם למשפחותם לבית אבותם. במספר שמות לגולגולתם, כל זכר מבין 20 שנה ומעלה, כל יוצא צבא. פקודיהם למטה ראובן, 46,500. למטה שמעון, 59,300, למטה גד, 45,650, למטה יהודה, 74,600, למטה יששכר, 54,400, למטה זבולון, 57,400, למטה אפרים, 40,500, למטה מנשה, 32,200, למטה בנימין, 35,400, למטה דן, 62,700, למטה אשר, 41,500, למטה נפתלי, 53,400. אלה הפקודים אשר פקד משה ואהרון ונשיאי ישראל, 12 איש, איש אחד לבית אבותיו היו, ויהיו כל פקודי בני ישראל לבית אבותם מבין 20 שנה ומעלה, כל יוצא סבא בישראל. ויהיו כל הפקודים 600,000 ו-3,550. 600,000 הזכרים שנספרו במפקד זה, מחייבים אותנו לניח שהייתה אוכלוסייה של למעלה משני מיליון נפש. מספר זה זהה למספר שהתקבל במפקד הקודם, שנערך כמה חודשים לפני כן. במפקד שנערך בשנת ה-40 ליציאת מצרים, עליו נקרא בפרק כ"ו, הגיע מספר הזכרים ל-601,730 נפש. והלוויים למטה אבותם לא התפקדו בתוכם. וידבר אדוני אל משה לאמור, אך את מטה לוי לא תפקוד, ואת ראשם לא תישא בתוך בני ישראל. לאחר מפקד כל עם ישראל לשבטיו, נערך מפקד מיוחד של הלוויים והפקדתם על שירותם המיוחד. ואתה הפקד את הלוויים על משכן העדות ועל כל כליו ועל כל אשר לו. המשכן ועבודת הפולחן מהווים את המערכת המדינית והשיפוטית של עם ישראל במסעיו במדבר. עובדי המשכן הם במובן זה הרשות המרכזית של העם. תפקידם המיוחד של הלוויים יצר הפרדה מכוונת בינם לבין שאר בני ישראל, שהתבטא בין השאר בכך שהם לא שרתו בצבא. הם היסעו את המשכן ואת כל כליו, והם ישרתוהו, וסביב למשכן יחנו. ובנסוע המשכן יורידו אותו הלוויים, ובחנות המשכן יקימו אותו הלוויים, והזר הקרב יומת. רק ללוויים הותר לטפל במשכן, לשרת בו בזמן החנייה, לפרקו לפני המסע, לשאת אותו במשך המסע, ולהרכיבו מחדש בחנייה הבאה. הם גם היו השומרים של המשכן, שתפקידם למנוע ממי שאינו רשאי לכך מלהתקרב למשכן. וחנו בני ישראל איש על מחנהו ואיש על דגלו לצבאותם, והלוויים יחנו סביב למשכן העדות, ולא יהיה קצף על עדת בני ישראל, ושמרו הלוויים את משמרת משכן העדות, ויעשו בני ישראל ככל אשר ציווה אדוני את משה, כן עשו. זהו מבנה הכללי של מחנה בני ישראל. המשכן במרכז המחנה, מסביבו חונים הלוויים שמשמשים כחיץ בין המשכן לשאר השבטים. בבחירה של שבט לוי לתפקיד מיוחד, אנו נתקלים בעיקרון שחוזר ועולה בכתבי הקודש, והוא שהקדוש ברוך הוא מפריד אדם מסוים או קבוצת אנשים מסוימת למשימה מיוחדת. בעולם המודרני יגידו אנשים רבים שיש אפליה בהעדפה של קבוצת אנשים על פני שאר האוכלוסייה. אבל זוהי עובדה. הקדוש ברוך הוא בוחר אנשים למשימה מסוימת, מפריד אותם מהאחרים ומעניק להם תכונות ויכולות שאין לאנשים אחרים. בהרבה מקרים אין האנשים האלה טובים מהאחרים, אלא נמצאו מתאימים לתפקיד מסיבה מסוימת. הקדוש ברוך הוא מעניק להם את החוכמה והתכונות הנדרשות למילוי התפקיד. הקדוש ברוך הוא מבדיל, בוחר ומייחד אנשים מסוימים למטרות ייחודיות. עלינו כמאמינים להבין שאמונותינו בקדוש ברוך הוא מקורה בבחירה שלו, ובהפרדה שלנו כמאמינים שחיים בקרב אנשים שאינם מאמינים. הבחירה מביאה עם החובות לצד הזכויות. המאמין חייב לשמור על קדושת החיים, כפי שמורים לו כתבי הקודש. הוא אינו יכול להמשיך לחלל את שם האלוהים שבחר בו ולהתנהג בחופשיות כמו שאנשים שלא מאמינים נוהגים. בבחירת הלוויים והטלת התפקידים המיוחדים עליהם, הייתה שררה שנלוות לכל פקידות גבוהה. כבעלי כוח וסמכות, הם נדרשו יותר מהאחרים להיזהר במעמדם ולא להיגרר לרשעות ולניצול של המעמד. מטבעו של כל שלטון שהוא משחית את האדם, ושלטון אבסולוטי משחית אותו באופן אבסולוטי. עמנואל קאנט טען כי כוח השיפוט שבידי האדם מעביר אותו תמיד על חופש שיפוטה של תבונתו. לכן כל מי שניתן שלטון בידיו הוא מועמד בניסיון קשה, שמה ישחט בגלל מינויו ותפקידו. בפרק א' נערך המפקד הכללי שבו נפקדו בני ישראל לצבאותיהם, למטותיהם, למשפחותיהם ולבתי אבותיהם. בפרק ב' נצטוו משה ואהרון להסדיר את חניית השבטים מסביב לאוהל מועד ואת סדר מסעם ממקום למקום. כאן נקבע המיקום של כל שבט ושבט ביחס לארבע רוחות השמיים ומיקומם של משפחות שבט לוי, גרשון, קהת ומררי, מסביב למשכן. כבר בפרק א' נזכר הציווי הזה בחלקו ובלשון סתמית. בפסוק נ"ב נאמר, וחנו בני ישראל איש על מחנהו ואיש על דגלו לצבאותם. ובפסוק נ"ג, והלוויים יחנו סביב למשכן העדות. אבל הפרטים המדויקים באים רק עכשיו, על 12 השבטים בפרק ב' ועל הלוויים בפרק ג'. הסדר המפורט של מסעם יבוא בפרק י"א, לפני היציאה לדרך. וידבר אדוני אל משה ואל אהרון לאמור, איש על דגלו באותות לבית אבותם יחנו בני ישראל, מנגד סביב לאוהל מועד יחנו, ואחונים קדמה מזרחה דגל מחנה יהודה לצבאותם, ונשיא לבני יהודה נחשון בן עמינדב, וצבאו ופקודיהם 74,600, ואחונים עליו מתי ססחר, ונשיא לבני ססחר נתנאל בן צואר, וצבאו ופיקודיו 54,400, מתי זבולון, ונשיא לבני זבולון אליאב בן חילון, וצבאו ופיקודיו 57,400, כל הפקודים למחנה יהודה 180,600,400 לצבאותם, ראשונה יישאו. המחנה ששכן בצד המזרחי היה מורכב מהשבטים יהודה, יששכר וזבולון. זה היה דגל מחנה יהודה שנע בראש המחנה כולו בעת המסע. הדגלים שנישאו בראש המחנות השונים היו סימנים, לפיהם הסתדרו כל המחנות ושמרו על מרחק נאות וקבוע. דגל מחנה ראובן תימנה לצבאותם, ונשיא לבני ראובן אליצור בן שדאור, וצבאו ופיקודיו 46,500, ואחונים עליו מתי שמעון, ונשיא לבני שמעון שלומיאל בן צורי שדאי, וצבאו ופקודיהם 59,300, ומתי גד, ונשיא לבני גד אליסף בן ראואל, וצבאו ופיקודיהם 45,650. כל הפקודים למחנה ראובן 100,051,450 לצבאותם, ושניים יישאו. מחנה ישראל במדבר אורגן בצורת מרובה. בצד הדרומי של המחנה ישבו שבט ראובן במרכז, ולצידיו גד ושמעון. זה היה דגל מחנה ראובן שנע במקום השני בעת המסעות. ונשא אוהל מועד מחנה הלוויים בתוך המחנות, כאשר יחנו כן יישאו, איש על ידו לדגליהם. במרכז המחנה שכנו הכהנים והלוויים מסביב לאוהל מועד. דגל מחנה אפרים לצבאותם ימה, ונשיא לבני אפרים אלישמע בן עמיהוד, וצבאו ופקודיהם 40,500, ועליו מתי מנשה, ונשיא לבני מנשה גמליאל בן פדצור, וצבאו ופקודיהם 32,200, ומתי בנימין, ונשיא לבני בנימין אבידן בן גדעוני, וצבאו ופקודיהם 35,400. כל הפקודים למחנה אפרים 100,800 לצבאותם, ושלישים יישאו. דגל מחנה אפרים חנה ממערב לאוהל וכלל את השבטים אפרים, מנשה ובנימין. הם היו המחנה השלישי במסע. דגל מחנה דן צפונה לצבאותם, ונשיא לבני דן אחיעזר בן עמישדי, וצבאו ופקודיהם 62,700, ואחונים עליו מתי אשר, ונשיא לבני אשר פגיאל בן אחרן, וצבאו ופקודיהם 41,500, ומתי נפתלי ונשיא לבני נפתלי אחירה בן עינן, וצבאו ופקודיהם 53,400. כל הפקודים למחנה דן 100,057,600, לאחרונה יישאו לדגליהם. מחנה דן שכן בצד הצפוני והיה מחנה המאסף במסעות. אלה פקודי בני ישראל לבית אבותם, כל פקודי המחנות לצבאותם, 600,000 ו-3,550, והלוויים לא התפקדו בתוך בני ישראל, כאשר ציווה אדוני את משה. ויעשו בני ישראל ככל אשר ציווה אדוני את משה, כן חנו לדגליהם, וכן נשאו איש למשפחותיו על בית אבותיו. פרשת במדבר מונה שלוש רשימות, רשימת נשיאי המטות שמונו לפקוד את בני ישראל, רשימת השבטים שבמפקד בפרק א', ורשימת סידור השבטים במחנה סביב אוהל מועד בפרקים ב' וג'. בנוסף לשלוש רשימות אלה, מופיעות בחומש זה עוד ארבע רשימות של שבטי ישראל. בפרשת נסו מופיעה רשימה שעניינה סדר הנשיאים המקריבים בימי חנוכת המזבח. בפרשת בעלותך מופיעה רשימה שעניינה סדר המסעות במדבר. בפרשת שלח לך מופיעה רשימה של שמות המרגלים על פי שבטיהם. הרשימה האחרונה בספר זה מופיעה בפרשת פנחס ועניינה המפקד שנערך במדבר לפני הכניסה לארץ. בסך הכל מופיעות בספר זה שבע רשימות מתוך 15 רשימות בתורה כולה, והשונות ביניהן רבה ותמוהה. מדוע סדר השבטים אינו אחיד? מה הסיבה לגיוון? ברשימות אלה באים לידי ביטוי דרכי סידור שונות, וכדי להבין את שינויי הסדר ומשמעותם של המניינים השונים, יש לעמוד את כללי הסידור הנוהגים בכל רשימות שבטי ישראל במקרא. מתברר שמצויות ארבע מערכות עיקריות, שלכל אחת כללי סידור מיוחדים, ובצידן צורות משנה שאינן אלא חילוף מכוון מן המבנה העיקרי של אותן מערכות. ארבע מערכות אלה מסווגות לשתי קבוצות עיקריות, לפי סדרי הלידה של שושלות היוחסין, והשנייה לפי המיקום הגיאוגרפי של השבטים. סדר הלידה המקורי של הבנים מובא בבראשית, פרקים כ"ט ולמד. לאה ילדה שישה בנים ליעקב, ראובן, שמעון, לוי, יהודה, יששכר וזבולון. שפחת לאה, זלפה, ילדה לו שני בנים, גד ואשר. רחל ילדה את יוסף ובנימין, ושפחת רחל, בלהה, ילדה את דן ונפתלי. הסדר הגנאולוגי משתנה במעט במפקד שנערך בפרק א' בספרנו, ספר במדבר, כשלוי מוצא מן הרשימה, ויוסף נחלק לשני שבטים, אפרים ומנשה, כדי לשמור על המספר 12. אפרים קודם למנשה כדי שיוכל לעמוד בראש הדגל. כל בני השפחות הובאו בגוש אחד, כאשר בני זלפה בין בני בלהה, כך שדן ראשון ונפתלי אחרון. גד מוצא מרשימת הבנים של השפחות ומחליף את לוי בין בניה של לאה, כך שנותרים בקבוצה זו דן, אשר ונפתלי. הרשימות בפרקים ב', ז' וי' בספרנו מתאפיינות במבנה מיוחד, המסביר גם את מטרתו. נוסף לשינויים שהוכנסו ברשימות עד כאן, ברשימות אלה, שבפרקים ב', ז' וי', הבנויות כולן במתכונת אחת, מוחלף מקום השלשה השנייה בזה של הראשונה, ומתקבל סדר מתוקן של ראשי השלשות, המציב את יהודה בראש. בגלל חשיבות המשכן, ציווה הקדוש ברוך הוא להקימו במרכז מחנה ישראל, ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם, נאמר בשמות פרק כ"ה. כדי שהמשכן יימצא במרכז המחנה, צריכים השבטים להתחלק לארבע מחנות שווים. בכל מחנה יש שלושה שבטים, מארבעה צדדי המשכן, מזרח, דרום, מערב וצפון. כל מחנה זקוק למנהיג, ועל כן צריכים להיבחר ארבעה שבטים שינהיגו את המחנות. מה יהיה הקריטריון לבחירת השבט המנהיג? הנהגת המשפחה מוטלת על הבחור. נמצא שארבעת השבטים המנהיגים אינם אלא ארבעה מבני יעקב שיש בהם מידה מסוימת של בכורה, ראובן, יהודה, אפרים ודן. ראובן הוא בנה הבכור של לאה. יהודה מונה על ידי יעקב למחליפו של ראובן בעקבות חטאו של ראובן. הוא הועדף על שמעון ולוי בגלל התנהגותם הפסיזה במעשה שכם. יוסף הוא בנה הראשון של רחל. בברכתו ליוסף לפני מותו מעניק יעקב את הבכורה ליוסף בכך שהוא מזכה אותה בשכם אחד על אחיו, דהיינו ששני בניו, מנשה ואפרים, זוכים למעמד של שבט. אף על פי שמנשה הוא בנו הבכור של יוסף, יעקב מעניק את הבכורה של בני רחל לאפרים, כמבואר בבראשית פרק ממחת. בני השפחות אשר ליעקב, בלהה וזלפה, הם קבוצה נפרדת, ועל כן הם זקוקים למנהיג משלהם. דן נבחר על שום היותו בנה הבכור של בלהה, שפחת רחל, השפחה הראשונה שילדה ליעקב בן. נשים לב שארבעת המנהיגים מתחלקים בשווה בין בני לאה ובני רחל. לאחר בחירת ארבעת השבטים המנהיגים, צריך לצרב לכל מנהיג שני שבטים, על מנת ליצור ארבעה מחנות בני שלושה שבטים. ומכיוון שהמנהיגים הם בניהן הבכורים של נשות יעקב, טבעי הדבר שלכל מנהיג יצורפו אחיו מאמו. לראובן צריכים היו להצטרף שמעון ולוי, שני אחיו הצעירים. אלא שלוי, בגלל תפקידו כשומר משמרת משכן העדות, חונה סמוך למשכן, ועל כן נוסף לראובן רק שמעון, והוא נשאר חסר שבט אחד. ליהודה נוספו שני אחיו הצעירים, יששכר וזבולון, ובכך הושלם מחנהו. לאפרים, בכור בית רחל, נוספו אחיו מנשה ודודו בנימין, ובכך הושלם מחנה בני רחל גם כן. לדן נוספו בני השפחות, אחיו נפתלי ושני בני זלפה, גד ואשר. אבל המחנה הזה מונה ארבע שבטים, ואם כן למחנה דן שבט מיותר. מכיוון שלמחנה ראובן חסר שבט ולמחנה דן שבט מיותר, מצורף אחד מהשבטים של מחנה דן, שבט גד, למחנה ראובן. ננסה לעמוד על הסיבה לבחירתו של שבט גד. נפתלי נשאר במחנה דן משום שהוא אחיו מאביו ומאמו. צריך איפה לבחור בין גד ואשר. בני זלפה, ועל כן ניתנה לגד, בכור זלפה, הזכות להצטרף למחנה ראובן ולהותיר את אחיו הצעיר אשר במחנה דן. בזאת הסברנו את חלוקת המחנות בחנייתם סביב המשכן ובמסעם במדבר. במזרח, יהודה, יששכר וזבולון בני לאה. בדרום, ראובן, שמעון וגד בני לאה ובתוספת לגד. במערב, אפרים, מנשה ובנימין בני רחל. בצפון, דן, נפתלי ואשר בני השפחות. הכיוון הכללי של המסע ממצרים לארץ כנען הוא מזרחה. המחנה המזרחי הוא איפה המחנה הראשון המוביל במסע, ואם כן ברור מדוע מופיע מחנה יהודה בראש רשימת המסעות. על פי האמור, אפשר להבין את ההיגיון שמאחורי שלוש הרשימות הסותרות שבהן פתחנו את השיעור. רשימת נשיאי השבטים היא ההגיונית ביותר, היא מסודרת על פי האם ועל פי סדר הלידה, בני לאה, אחריהם בני רחל ולבסוף בני השפחות. רשימת המפקד דומה בעיקרה לרשימת הנשיאים, מלבד העברת גד למחנה ראובן במקומו של לוי. סידור השבטים סביב המשכן משקף את הכנסת גד למחנה ראובן ואת מקומו של יהודה כמנהיג המחנה כולו, שהרי הוא עתיד להנהיג את השבטים. תודה לכם על האזנתכם ולהשתמע.
האזנתם לתוכנית בליבי צפנתי, עורך ומגיש דני גלי. התוכנית מבוססת על סדרת הלימוד Through the Bible מאת ורנון מגי, והיא משודרת כל ערב בימי ראשון עד חמישי בשעה 10:30. ניתן להאזין לתוכנית גם ברשת האינטרנט. כתובת האתר היא www.ttb.org/hebrew. אתם מאזינים לכל הישועה, שידורי הרדיו של היהודים המשיחיים. אנחנו משדרים בכל ערב בשעה 10 בגלים בינוניים 1350 קילוהרץ. לילה טוב לכם, כל טוב ולהתראות.